חשבתי לגעת, לחרוג ממנהגנו, לעשות דווקא כמה דילוגים, כי הוא נכנס כאן לסוגיה של כל מיני סוגיות, הייתי אומר, פרטיות, של להשיא ביטול תמיד חכם, הרבה סוגיות, אבל אני רוצה ככה לגעת בסוגיות היסוד, כמו שאומרים, אז לכן נעשה כאן דילוג לפרק י"ג. ואני מקווה שאתם לא תדלגו, תקראו את כל הפרקים בהמשך. פרק י"ג. לא נבהל על הפרק והתחילת הפרק, אבל הנושא הוא תורת ארץ ישראל, בסדר? זה הכותרת. השיעור יהיה תורת ארץ ישראל. בהתחלה זה יראה לא ככה, אבל בסוף נגיע לתורת ארץ ישראל, בסדר? אז העמוד נון ג' לנתיב התורה. מביא המהר"ל גמרא מוזרה, לכאורה, במסכת פסחים, דף קי"ג, עמוד ב', בסדר? אומרת הגמרא כך, שלושה שונאים זה את זה. הכלבים, והתרנגולים, והחברים, ויש אומרים אף הזונות, ויש אומרים אף תלמידי חכמים שבבבל. עד כאן הגמרא. ממש פלא פלאים. עוד פעם. שלושה שונאים זה את זה. הכלבים, זה לכולם. הכלבים, תרנגולים, החברים. מה זה חברים? אז אומר רש"י במסכת שבת, בדף י"א, שמה זה עם פרסי. זה לא חבר. עם של פרסי שהם רשעים מאוד. עם מאוד מאוד רשע. לא, לא, לא. חבר. עכשיו חבר זה עם. עם. עם של רשעים. אז זה אנחנו מבינים. כלבים, תרנגולים. ראיתם פעם קרב תרנגולים? בהמשך נראה זה, מה זה, תרנגולים קוראים להם גבר. בוא נראה, המהר"ל מסביר את זה יותר לעומק. אבל בפועל אנחנו רואים תרנגולים, ראיתם, כלבים. כפשוטו, רואים את זה, מכסחים אחד את השני. תרנגולים גם רואים, יש להם את התופעה הזאת, הם יכולים להרוג אחד את השני. ברגע שהם רואים תרנגול, כשהוא רואה תרנגול אחד פצוע, אז זהו, נכנס פה והורג אותו. זאת אומרת, תרנגול פצוע, אין לו סיכוי לשרוד, הוא מת. מה? כן. באמת התרנגול נקרא גבר. בהמשך המהר"ל אומר שזה קשור לזה. הגבריות היא קשורה לתכונה הזאת של שנאה זה את זה. טוב, בהמשך הוא מסביר. כן. רש"י במסכת שבת, דף י"א, כותב שחבר זה עם פרסי, שרשע מאוד. טוב, רגע, נעבור את זה. בואו נעבור כאן, נסך כאן, נעשה, נדבר על תלמידי חכמים של ארץ ישראל בסוף. חכו, זה המהלך בסוף. בסדר? ויש אומרים אף הזונות, ויש אומרים, בסדר, גם הזונות, יכולים להקל את זה איכשהו. כן? כי יש כאן פרטיות לגמרי, כן? לא מעט נראה את זה. ויש אומרים אף תלמידי חכמים שבבבל, פצצה. זה ביטוי ואיזה השוואה. למה? למה? חילף להם. טוב, צריכים ללמוד את זה, אין מה לעשות. נכון, נכון. בהמשך המהר"ל מאיר את ההערה הזאת. מדברים על עצמם. בוא נראה. מפני כי יש, בוא נראה ביחד. צריך לרוץ כאן כדי לא להישאר ברושם הראשוני. בוא נראה. מפני כי יש בזה דבר המשמע גנאי אל תלמידי חכמים שבבל, שיהיו כולם חסידים וצדיקים גדולים, ויהיה בהם מידה זאת, ודבר זה הפך אשר נתבהר למעלה, כי צריך שיהיו אוהבים זה לזה. אומר המהר"ל, זה דבר פילי, זה דבר פלא, תלמידי חכמים הפוך. הם אנשים כלליים, תלמיד חכם זה אדם כללי, מרבים שלום בעולם, נכון? וכבר דיברנו בבעלתם, בגדולתם, יש תלמידי חכמים, כן? כל כולם למען הכלל, כן? אומר המהר"ל, ויש לך לדעת. עכשיו, הוא יורד לפרטים. כאלו דברים שזכרו, דהיינו, כלבים, לפחיתות שלהם. הם מחולקים משאר הנמצאים, ואין להם חיבור אל שאר הנמצאים. לכך הם מחולקים גם כן בעצמם, כי הם רחוקים מן העולם הזה, אשר העולם כולו הוא אחד. מעניין, הוא אומר שכלבים, לכן אסור לגדל כלב. למה כלבים שונאים אחד את השני? יש כאן כלל פסיכולוגי מאוד מעניין. כשאתה שונא את האחרים, בסוף גם אתה תשנא אחד את השני. כלומר, כיוון שכלבים הם שונים משאר העולם, הם מבדלים את עצמם משאר העולם, באמת כלב, הוא כלב שמירה, הוא... זה... יש לו את התקיפות הזאת, את ה... כן, חיית טרף, כלב זה חיית טרף באופן טבעי. אז בגלל שבעצם שונאים את האחרים, הם מבודלים מאחרים רוחנית, מהר"ל אומר שזה הוא כותב בכמה מקומות, מבחינה רוחנית גם, כלבים יש להם את העניין שהם שונאים את העולם. כלב בטבעו הוא לא כלב מבויית, הוא כלב שמירה. נכון, המהר"ל כותב דפרה, אדרבה, זה מעלתם של הכלבים, למרות שהם כאלה מנותקים, לא יחרץ כלב לשונו. נכון, אבל כלב זה דווקא ביטוי למציאות מאוד לא פשוטה בעיני חז"ל. כלב זה מציאות של, כמו שאומר המהר"ל, נבדל מן העולם. הוא טורף, הוא כלב שמירה, הוא אלים. מה? נכון, אפשר לקחת, אולי אפשר. טוב, לא נדבר, לא יודע. צריך לדון בשאלה הזאת, אם זו תופעה חיובית שמבייתים או לא, אבל לא יודע. באופן כללי אומר, מובא בחז"ל הרבה פעמים שכלב זו תופעה שפני האדון כפני כלבו. ידוע הדברים האלה. בסדר, זה לא העניין. בואו נרוץ לסוגיה. שנייה, בואו נרוץ להמשך. ומפני שהם רחוקים מן העולם שהוא אחד, וכך אין אחדות בכלבים. מעניין, למה אין אחדות בכלבים? כיוון שנקודת האחדות נובעת מהמציאות, נקודה רוחנית עקרונית, שהעולם בנוי מאחדות. זה טבע העולם, ככה העולם בנוי. וככל שאתה יותר מקושר לנקודה המהותית של העולם, אז אתה יותר אחדותי, יש לך טיפוס יותר הרמוני, יותר מחובר. עכשיו, הכלבים, כיוון שהם בכלליות, כגזע, הגזע הזה מנותק מהעולם, ממילא הם אין להם את האופי האחדותי הזה, ממילא הם גם שונאים אחד את השני. בדיוק. כיוון שלא מחוברים לעולם, אז הם שונאים זה את זה. סתם, מכאן אני רוצה ללמוד לעצמנו גם, הנקודה הזאת. אם אתה לא מחובר לאחר, כן, יש לפעמים דמיון, אני קבוצה, אני זהו, אני רק הגדוד שלי נגד הגדוד השני. המחלקה, זה לא ככה, הפוך בדיוק. אם אתה מנותק, בסוף גם בקבוצה, בפנים יהיה ניתוקים, כן? איך אומר המהר"ל? כיוון שהם מנותקים מן העולם, אז בסוף גם מן הכלבים יש שנאה. ותרנגולים, בוא נרוץ כאן כמה יסודות מאוד מעניינים. ותרנגולים, דבר זה גם כן חוכמה מאוד, כי התרנגול נקרא, איך קוראים לתרנגול? גבר, והגבר הוא איש. ומה שהתרנגול נקרא גבר, דבר זה אין כאן מקומו. אבל לפני שהוא נקרא בלשון איש, אשר שם איש מורה על איש פרטי, שהוא מיוחד בעצמו. ואין ללשון איש ריבוי, רק יאמר אנשים ולא אישים. ומה שאמר אליכם אישים מקרא, היינו שכל אחד מיוחד בחשיבות במעלה, וכך כתיב אישים. וגם דבר זה הוא דבר בחוכמה, אין להאריך בזה, כי הוא ידוע, דבר ידוע. שימו לב משפט מעניין. מה ידוע? שכל גבר, מה זה גבר? הוא רוצה להתגבר עד שהוא מיוחד ואין אחד שווה לו. לכך שונאים זה את זה. כלומר, למה תרנגולים, איך נראה לבני אדם, כן? עכשיו, למה תרנגולים הם כמו שנקרא קרב תרנגולים, כי בעולם, בפנימיות יש להם דמיון לגבר, לסוגיה הזאת של הגבריות. כן, אני בעצמי, נקודה עצמית, אני בעצמי, אני עושה הכל, אני לבד, אני המלך, אני אראה לכולם שאני גבר, נכון? אז אומר המהר"ל שזה הנקודה של השנאה. כלומר, גבר בלי אישה באמת, בעיה, אה? כלומר, עם מעלתו של הגבר שיש לו את הנקודה העצמית, שהוא בונה את עצמו וכו' וכו', אבל יש בעיה שאין לו, אין לידו את האישה שתעדן אותו, זה מסוכן מאוד, כן? לכן אין גבר בלי אישה, זה מציאות חצויה, מציאות חסרה, מציאות לקויה. אבל נחזור לעניין של התרנגולים, אומר המהר"ל, כיוון שתרנגולים יש להם את המימד הזה של הגבריות, לכן באמת הם עושים שונאים זה את זה. כי אין את היכולת, כלומר, הנקודה הזאת של הגבר, שאני בעצמי, והם לא מעטים אף אחד, רק אני אראה לכולם שאני, זה גורם לשנאה. הפרטיות הזאת, הנקודה הפרטית, רק אני, ולא מעטים אף אחד, זה גורם לשנאה. אז אני חושב שכשהגמרא אומרת תרנגולים, זה מלמד על עצמנו. הגמרא לא אומר את זה, אבל אני חושב, קחו גם מהכלבים וגם מזה, נקודה פרטית אלינו. כן, לא סתם מספרים על התרנגולים, מה אכפת לי תרנגולים? אז יש מימד, אני מעריך, שכן, אני רק רומז. לא אומר, מקום למחשבה לכולם כאן, כן? וסתם בזה שהגמרא מזכירה את התרנגולים ואת הכלבים, זה גם קשור לנו באיזשהו מימד. אז גבר, תרנגול שקוראים לו גבר, אני סתם אומר שהגמרא לא רצה להגיד בפורש שגברים שונאים זה את זה, אבל אולי היא רומזת. המהר"ל אולי רומז לזה בדרך רמז. נותן מקום למחשבה. בסדר? נמשיך הלאה. אבל זאת אפשר להקל. בסדר? והחברים, ומה נקרא כאן מהר, וחברים, ומה נקראת חברים, כמו שאמרו בפרק הבא לבימתו ביבמות, ופרק הסיוכסין ופרק המביא גט, אמרו, מן רשתם, העם הזה שקראו להם חברים, כן? ופני רשתם ומחוקים מן העולם עד שיהיו אחד. ככל רשע גמור הוא רחוק מן המציאות, אותו יסוד. האחדות היא נקודה עקרונית בעצם בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא שתה על עולם, אחת התכונות המרכזיות בבריאת העולם, זה האחדות, והאהבה הפנימית, ההרמוניה בעולם. ככל שאתה מותק מהעולם, אז זה לא רק שאתה מותק מהעולם, אתה גם תתנתק ממי שסביבך. כן, כמו שאמרנו על הכלבים, אז ככה המונה הרשעה הזאת. כלומר, אם יבוא עם ויגיד, אני מתעתק מהעולם, ואני, כמו להבדיל הגרמני והרוסי וכו', בסוף גם מה קורה? אין גם שונאים את אחד השני והורגים אחד השני, כמו שידוע ודאי אצל הרוסים, שהם באו ואומרים, אנחנו מתנתקים, אנחנו בונים לעצמנו עולם. בסוף מה שקורה, עם כל הלכידות הזאת לכאורה, בסוף מתנפלים אחד על השני, מתנגשים, הורגים, כן? אתה מבין? בסוף אין מציאות, בסוף המציאות הזאת של ההתנתקות מהעולם אין לה מקום, אין לה מציאות. כי כל רשע גמור שהוא רחוק מן המציאות ויוצא מן הכלל, ולכך אין להם חיבור ושיתוף ביחד. כן, כי החיבור והשיתוף והאחדות הוא קשור לנקודה הזאת של החיבור לעולם. טוב, זו סוגיה שאפשר להאריך בה הרבה, כן? אם אני מחובר לעולם, אז בסוף יהיה לי יחידות. למשל, סתם משל, זוג, יש מריבות, לא עלינו, יש זוג שהם רבים ביניהם. אז אולי, סתם, לפי זה דרך זה, יש עוד מסלול להציע איך יהיה חיבור, להתעלות, זאת אומרת, להתחבר לעולם. ואם יש מצב של מריבות, רבים וזה, לא מסתדרים. כן? אבל זה יכול להיות מזה שנובע, זה נובע מזה שגם הבעל וגם האישה, שניהם ביחד, יש בעיה רוחנית שמנותקים מהנקודה הפנימית של העולם, מנותקים מתורה, מנותקים, כן, מהאחדות, נכון, אבל זה יכול להיות שיש כאן פלונטר, אז איך נסתדר? תשובה, כיוון שיכול להיות שיש כמשהו שורשי שהם מנותקים מהסדר העולמי, מהנקודה הפנימית של הסדר העולמי, זה מה שגורם לך, זה התהליך, כאשר אתה מנותק מעיקר העולם, מנותק מסדר העולם, זה גורם לך מריבות בתוך הקבוצה, כי האחדות נובעת מהחיבור לסדר העולמי. אז אולי נלמד מזה עיקרון, כן? שגם הלכידות החברתית הפנימית יכולה להתגבר דווקא על ידי החיבור לעולם. הלאה. ויש אומרים, אני אולי את הנושא של האזונות נדלק, בסדר? לא, לא, בסדר, זה לא בגלל, אין זמן, לא בגלל שאי אפשר ללמוד, יש זמן, בסדר, אפשר ללמוד את זה. ויש אומרים, בסדר? מה? כן, זה סוג של זה בן אדם רשע וזה כלב רשע, אותו יסוד. אותו יסוד, בסדר? וגם זונות, זה אותו יסוד, שאין גבר, אז הזונה היא בעצם בלי הגבר שהוא הצורה. כן? אז הכל פרטי, אין, כן. נכון. ויש אומרים, בסדר? ויש אומרים, אף תלמידי חכמים שבבבל, פלאי פלאים, שונאים זה את זה. למה? עד כדי כך. ודבר זה ידוע. לפני שאני אומר את זה, הסבר לכאורה הוא פשוט. בואו תגידו אתם למה. כי תלמיד חכם, מהותו, הוא איש אמת. הוא איש שבנה, יש לו שיטה, יש לו דרך, יש לו אמת, יש לו כללים. הוא גבר. המשך הרמה, הוא גבר שבגברים. תלמיד חכמים, יש להם עצמיות. יש להם עצמיות, יש להם את האמת הפנימית שלהם. בלי תורה, בלי ארץ ישראל. כלומר, תמיד חכם, בלי ארץ ישראל, זה יכול לבוא לקלקול. למה זה יכול לבוא לקלקול? כי תמיד חכם, הוא בונה שיטה. יש לו אמת. הוא עצמי. יש לו את הנקודה העצמית. והנקודה העצמית, כשהיא לא מקבלת, כשהיא לא מאוזנת על ידי ארץ ישראל, הדבר הזה מגיע לשנאה. למה? כי תמיד חכמים כתוב עליהם שהם גבר שבגוברים. כלומר, לא, אם כל גבר יש לו שיטה, כן, והוא יגיד לעולם מה לעשות, והוא יגיד לאשתו מה לעשות, והוא, כן? אז תביא חכם, שבאמת יכול להיות להגיע למכשול. למה הוא יכול להגיע למכשול? כי יש לו אמת, ואני, ואם אתה מי חכם אחר אומר אחרת, אז זה מגיע, סינה, מה כל הסינה? לאווקא שהוא רוצה עכשיו לעשות לדברים האלה, אבל הוא כל האנרגיה שלו, מה, איך יכול להיות שהוא אומר אחרת, וזה כל האמת אצלי, ונהיה לכם על זה, ואני אכתוב פשקבילי, ואני אכתוב, כן? ויכול להגיע לידי קלקול. דווקא בגלל המעלה של תלמידי החכמים, העצמיות שלהם, והשיטתיות שלהם, והעוצמה הזאת, שהם לא למדים, תלמיד חכם אמיתי, הוא לא למד טוב, לא נורא, אמת כזו, אני פלורליסט, אמת כזו, לא נורא, יש אמת אחרת, לא. תלמיד חכם אמיתי, הוא כל כולו אידיאליסט, כל כולו חם על האמת שלו, הוא חם על זה. אז הוא לא יכול לשמוע את החסידים האלה, מה זה, וזה אומר כך. שנייה, שנייה, אבל, או, זה הקדמה. אבל, תלמידי חכמים שבארץ ישראל לגמרי אחרת, עכשיו הוא מתחיל בארץ ישראל. בדבר זה ידוע שכל אמצעי הוא אחד, משפט יסודי. עוד, שכל אמצעי הוא אחד. בשפת המהר"ל, מה זה אמצעי? זה לא קניין סימטרי, אלא באמת, הנקודה של המושג אמצעי, זה נקודת הקישור, נקודת האחדות, נקודת הקטורת, מי שהיה בשבת, כן? נקודת הקישור של כל הפרטים. זה בדיוק נקודת ארץ ישראל. ארץ ישראל באמצע העולם. זה דווקא סימטרי, זה גם סימטרי, אבל גם נקודת החיבור של כל הפרטים. כמו שהדבר ידוע הרבה מקומות במערל, וארץ ישראל באמצע העולם כמו הנקודה שהיא אחת באמצע העיגול. ומפני, נכון, ומפני שארץ ישראל כמו הנקודה שהיא באמצע העיגול, שהיא מקשרת כל הקווים שיוצאים מן העיגול, נקודת האחדות. ולכך הארץ גורמת למה? גורמת שתלמידי חכמים שבה יש להם אחדות וקישור. למרות התכונה, למרות התכונה הזאת שיש להם את האמת הפנימית שלהם והם הולכים עד הסוף. אבל ארץ ישראל מעדנת אותם, כי הם אנשים של אחדות, אנשים של פנימיות, אנשים של קישור, אנשים שהם סופגים את אווירה אותה את ישראל. אז הם באמת, יש להם שלום ביניהם. אומר המהר"ל, ומכל שכן כי השם יתברך שהוא אחד, הוא אלוקי הארץ. הוא אומר, כן, מצד שהקדוש ברוך הוא שוכן כאן. אז תלמידי חכמים מארץ ישראל, השראת שכינה שלהם הרבה יותר גדולה. הוא אמר, באמת, האלוקי נמצא כאן, כמו שכתוב בכוזרי, כן? אז באמת, האלוקי שהוא אחד, הוא משפיע עליהם, משנה את האישיות שלהם, מעדן אותם. אז יוצאת את המי החמים בבבל, האלוקי פחות נמצא בהם. השראת שכינה בלימוד תורה שהם יותר פחותה, כן? ולכן זה, יש פחות עדינות. אומר המערה, לפיכך, שנייה, ולפיכך, אף אם יש הכנה שלמה, תראו את הביטוי, תמיד חכם יש הכנה באופן טבעי שמה? שיהיו שונאים זה את זה. למה? כי בוודאי יש הכנה שלמה שיהיו התלמידי חכמים שונאים זה את זה. אם לא, אני לא אומר את זה, זה מערל, כן? כותב את זה פורש. למה? לפי שתלמיד חכם הוא גבר, תקראו, מה כותב כאן? גבר שבגוברים. למה? הוא כבר אמרנו, כי הגבר הוא שרוצה להתגבר עד שהכל תחתיו. זה הנהגה, תלמיד חכם זה איש הנהגה. הוא לא בא ללמוד לעצמו, הוא לא בא לשים איקס וללכת. זה לא עוד דוקטורט וללכת. כל כולו בפנים, והוא רוצה להעניק את העולם, והוא רוצה לשנות את העולם. זה תלמיד חכם אמיתי. הוא רוצה, תלמיד חכם, כדוב בגמרא, שמואל נחשב, קוראים לו אריוך, אריוך זה מלך. תלמיד חכמים זה מלך, תלמיד חכם זה מלך. הוא רוצה להעניק את העולם, לא כגאווה. האמת בוערת בו, לא פחות מזה, הוא לא טיפוס בינוני, זה לא נורא. הוא כזה, אני כזה, כן? אומר המהר"ל, הוא כבר אמרנו, אז לכן באמת היסוד הזה, שתלמיד חכמים יש את הסכנה הזו, שהם לכאורה היו במצב של מאבק, עד כדי כך שכמו שנאה זה נראה. כבר אמרנו כי הגבר שהוא רוצה להתגבר עד שהכל תחתיו, והוא אחד בלבד. לפיכך אין לו חיבור אל אחר. הוא עושה הכל, אני לבד. ובפרק הפועלים, אומרת הגמרא ובהמציאה סוגיה חשובה מאוד. רבי זרע, כיסה ליק לארד ישראל. רבי זרע כאשר עלה לארץ ישראל, יטיב מאה תעניתה. כלומר, הוא ישב והתענה מאה תעניות. למה? למה הוא התענה? שימו לב. דלישתקח מיני תלמודה דבבלאי, כי איך היא דלא ניטרדה? תרגום, הוא התענה מאה תעניות כדי שישתקח ממנו כל תורת חוץ לארץ, כי איך היא דלא ניטרדה? מה, מעניין את הביטוי הזה, מה זה לא ניטרדה? שהתורה הזאת לא תטריד אותו, לשכח את כל האווירה הזו, נשים את זה בצד, אין. את כל המתח הזה, ואת כל האנרגיות הגדולות, בוא נראה מהמשך שיש גם דבר חיובי במציאות הזאת, בבלית הזאת. את כל הפלפול הזה והמאבק הזה, נשים בצד. והיה, ברוך השם, עכשיו ארץ ישראל, אווירה חדשה. תורה חדשה. לשכוח את כל התורה. פירש רש"י זיכרונו לברכה, תלמוד בבבלי, גמרא שלנו. כי איך ידילו נתרדי, כשעלה לארץ ישראל ללמוד מפי רבי יוחנן והמוראים שבארץ ישראל, כך הוא מצטט את רש"י, והמוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת. זה רש"י כותב, ציטוט של רש"י. ונוחים זה לזה. איך הם נוחים לזה? כשמן זית, כדאמר בסנהדרין, ומיישבים את הטעמים בלא קושיות. כלומר, כל הסגנון באמת נדבר על זה, מה ההבדל בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי? בתלמוד, לא רק שהם נוחים, הם נגיעים למסקנה בלי אבמינה, בלי קושיות. אין קושיות ותירוצים, הכל... כן, בהמשך נראה שיש יתרון דווקא לבבלי. אנחנו לומדים תלמוד, איזה תלמוד אנחנו לומדים? בבלי, המהר"ל בהמשך יסביר למה בסוף כן לומדים תלמוד בבלי. ממשיך המהר"ל ואומר, ופרק ב' סנהדרין אמר רבי יושעי, מהי דכתיב, ויקח לי שתי מקלות, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ככה, נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. איזה ביטוי, מנעימים, לא רק שלא שונאים, אלא אדרבה, כל אחד אומר, נפלא, וואי, תגיד מה אתה אומר, איזה נועם, איזה כיף לשמוע אותך. כל אחד נעים לו לשמוע את השני. חובלים, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שחובלים זה את זה בהלכה. זה מאבק, אחד אומר ככה, אחד אומר אחרת, מה פתאום, מבררים. בהמשך הוא מעדן את זה. בהמשך, אתם צריכים לשמוע עוד שיעור כדי לדבר על זה, שבסוף הוא אומר למה כן אנחנו לומדים בבלי דווקא. אבל לכאורה יש כאן מצב של התעמתות, כן? עד כדי כך שזה נראה כמו שנאה. בהמשך המהר"ל יסביר שזה דווקא שנאה פרטית. זה לא שנאה אישית, שהוא כל אחד שונא את השני ממש באופן אישי. כן, איזה משהו יצרי, פרטי. אלא זה אידיאולוגי. כל האמת אצלי, ואני צריך להוכיח שהאמת כאן. אני לא מוותר על כי הוא זה פסיק מהאמת שלי. זה תלמידי חכמים שבבבל. אומר המהר"ל, ואמר, ויאמר אליי, אתם רואים? אלה בני היצהר העומדים וכו', ושני זיתים עליה. יצהר, אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחים זה לזה כשמן זית. ושני זיתים עליה, אלה תלמידי חכמים שבבבל, שמרורים זה לזה כזית. מעניין, מה על מה? יש את יש את הציור הזה של תלמידי חכמים שבבבל, הם על גבי תלמידי חכמים שבבבל. שבבבל, כלומר, בעצם יש לנו כאן מהלך של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שהם נוחים, הם המרכז, ושני תלמידי שזתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל שהם כבר מסביב, שהם במדרגה שנייה. בסדר? ויש לך לדעת, כי אלו שתי מידות. לפי מידת ארץ ישראל ומידת בבל. וזה כי ארץ ישראל הקדושה. בוא נראה את היסוד הזה. וזה כי ארץ ישראל הקדושה, התורה שבה אינה יוצאה מן הסדר. כאן המהר"ל מלמד אותנו יסוד, אולי נרחיב את זה, גם נביא עוד מקורות לסוגיה הזו. שימו לב, התורה שבה אינה יוצאה מן הסדר ומן השיווי. כמו שהאדם הוא בעצמו, כמו שהתבהר. אני חוזר על המשפט הזה שהוא מפתח. מה הנקודה הזאת תורה ותורת ישראל? כל הזמן אומרים תורת ארץ ישראל, תורת ישראל. פעם אחת נדבר על זה. מה המושג הזה, תורת ארץ ישראל? התורה שבה אינה יוצא מן הסדר ומן השיווי. כמו שהאדם בעצמו, כמו שהתבהר. כי הארץ הזאת הקדושה היא באמצע העולם. יורה שכל הדברים שבה הם בשיווי הוא בסדר הראוי. כלומר, זה לא רק הנקודה הזאת של מזג, של שאתם חכמים בארץ ישראל, הם נחמדים כאלה, ובארץ, בבבל הם, כן, הם, כמו שאמרנו, שונאים זה לזה, אלא באמת יש כאן משהו יותר עמוק, יותר מהותי, יותר שורשי. מה הנקודה יותר שורשי? שבעצם התורה היא תורה אחרת. זה תורה אחרת, מה זה התורה הזו? התורה הזו, שהיא, קודם כל נגיד את המשפט הזה, אינה יוצאה מן הסדר ומן השיווי. כלומר, הלימוד תורה הזה, כן, הוא לימוד ש... הוא לא פרט מנותק מהכלל, כלומר, אתה לומד פרט מסוים, כן? אז כל פרט שלומדים תורה בארץ ישראל, זה מעלתה של ישראל, הכל מחובר, מכתחילה. זה לא, אומרת, נראה לי שבבבל, בהתחלה יש שלב של ניתוק, ואחר כך זה מתחבר. כלומר, יש מצב כזה שאתה לומד תורה בפרטים, עוד פרט ועוד פרט, כי מנותק. פרט כזה, פרט, אבל בצורה שבלי סדר. מה זה בלי סדר? מה הכוונה שהמהר"ל מדבר כאן על סדר? ההסבר הוא כזה. שנייה, נכנס לסוגיה הזאת, כי היא סוגיה ארוכה. כלומר, סדר זה לא ההפך מכאילו איזה בלגן שזה לא מסודר, אלא ההפך מסדר זה פרטים שמנותקים אחד מהשני. כלומר, יכול להיות תורה שיש כל מיני דברים, גמרא כזו, גמרא אחרת, פרט כזה, פרט אחר, פרט כן, אבל כל פרט בפני עצמו יכול לעמוד כי מנותק, חס וחלילה, כן? לעומק יש חיבור, אבל בפועל, באופן מציאותי, התורה נלמדת כקרעים קרעים, כן? ולכן אין את ההרמוניה, אין את החיבור, כן? ודאי שלעומק זה קיים, ודאי בחוץ לארץ שלומדים תורה זה קיים לעומק, אבל בפועל, סגנון הלימוד הוא בקרעים קרעים. פה תוספות, פה זה, פה סברה, פה סברה, כן? אז זה יוצא מן השיווי, כלומר, אין חיבור בין הפרטים, כן? וזה בדיוק ההפך מהסדר, יוצא מן השיווי. כלומר, כל פרט עומד לפני עצמו. אבל תורת ארץ ישראל היא תורה כזו מיוחדת ומעלתה העליונה, בגלל שזה בארץ ישראל, שזה נקודת ההיכן, נקודת האחדות, מלכתחילה כל הפרטים נלמדים באופן כזה שהכל מחובר. יש סדר, יש שיטה, יש בניין. כל דבר מקבל את מקומו ביחס לכלל. כל פרט מקבל את המקום שלו ביחס לכלל הגדול, כן? לעומת תלמוד בבלי שהוא בלגן. מה כאן הבלגן? שיש אלף פרטים, אפילו הרבה יותר פרטים מתורת תלמוד ירושלמי, הרבה יותר פרטים. אבל כדי המהר"ל יסביר בהמשך שכדי לקחת את תלמוד בבלי ולקחת את הנקודה המקשרת, זה עבודה גדולה, זה עבודה שלנו. כן? לגאול את תורת, לגאול את הבבלי, כלומר זה לגאול. באמת למצוא, ולעמול בזה, ולעיין בזה, חשוב מאוד. כן, בדיוק לעשות בזה יותר. אומר המהר"ל, ארץ ישראל זה טבעי. למה? כי ארץ ישראל זה מקום האחדות. מאמצע העולם, ארץ ישראל זה אמצע העולם, זה דבר טבעי, זה דבר זורם, זה... יכול להיות שאפילו זה למעלה ממעלתנו כרגע. לכן בימינו לא, עדיין לא כך לומדים את תלמוד ירושלמי, כן? כן, אבל באמת בארץ ישראל, שמה נכתב את תלמוד הירושלמי, כאילו, אז כל פרט מלכתחילה כבר מוצא את מקומו, כן? אז אם ככה באמת, אם אנחנו נסכם, אמרנו שיש ההבדל בארץ ישראל לחוץ לארץ זה בשני מדרגות. מדרגה הבסיסית זה, כמו שאמרנו, הנושא הזה של היחס הפסיכולוגי, כלומר, הפסיכות הפסיכולוגית. כשאתם מחמים בחוץ לארץ, שונאים זה. למה שונאים זה את זה? למה? כל אחד עם האמת שלו. בארץ ישראל יש את העדינות, אתם חכמים יש את העדינות הזו שמשפיעה עליהם במציאות האווירת ארץ ישראל. מה? לא אמרנו קורח, עד כדי כך. להבדיל, לא אמרנו. הנקודה העצמית, אני כל אחד הולך על האמת שלו עד הסוף. יותר מזה, זה תורה אחרת. אומר המהר"ל, זה מה שאומר המהר"ל, התורה שבארץ ישראל אינה יוצאה מן הסדר. כלומר, כל פרט בשפה שלנו, מה זה אינה יוצא מן הסדר? כל פרט הוא בנוי, הוא ארוג בתוך הכלל. אינה יוצא מן הסדר מן השיווי, כמו שאדם בעצמו, כמו שהתבהר. כי הארץ הזאת הקדושה היא באמצע העולם, יורה שכל הדברים שבהם שיווי ובסדר הראוי, כלומר, שכל פרט מוצא את מקומו בכלל, זה נקרא סדר. כן, מה זה נקרא בית מסודר? לא רק שכל אחד, כל מקום, כל דבר ימצא באיזה מקום. אלא באמת יש כאן שיטה. כן, זה נקרא בית באמת מסודר. יש שיטה. כאן צריך להיות את זה, כאן צריך להיות את זה, כל דבר יש לו את התפקיד שלו, כן? זה שכל דבר נמצא סתם באיזה מקום, זה לא נקרא סדר. כן? בוא נמשיך עוד כמה מילים. אבל בבל נקרא על שם כי בלל, שהוא עירוב, ואין כאן אחדות. עוד פעם, אני קורא את המשפט. מה זה בבל? זה... תערובת, זה אוסף של פרטים. עוד תוספות, עוד שיקוט סוגיה, עוד סוגיה, זה מתיש, עוד סוגיה, עוד סוגיה, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. כן, ואין כאן אחדות. לכך שם נמצא ביותר הפלפול. שהפלפול הוא שמקשה כנגדו והרי הוא כנגדו. טוב, והמשך בעזרת השם מחר, ביום שני, שלישי, אולי נרחיב קצת על הסוגיה הזאת. אז נו, אז מה, איך אנחנו לומדים וזה, מה עושים? איך בכל אופן כן לומדים בבלי?